ערב טוב. בתוך פרשה עמוסת מצוות, אולי העמוסה ביותר במצוות בכלל, הרמב״ם מונה פה 72 מצוות עשה ולא תעשה. בתוך הפרשה הזו אני מבקש לעשות דווקא בפרשייה קצרה שעוסקת בניגוד ליחס בכל העמים האחרים ובכל המלחמות האחרות המתוארות בפרשיות התורה, ליחס לשני עמים אחרים בדבר קבלתם לקהל השם, קבלתם לתוך ישראל המותרת או האסורה בגיורם. אני מתכוון לפרשה שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, נמצא בפרק כ"ג ג' והיא פרשה מסובכת מאוד אצל הפרשנים. שתי פרשיות צמודות שמסמיכותן אנחנו עומדים ומשווים את היחס של התורה לאמונים ולמואבים מפה ולאדומיים ולמצריים מכאן. פסוק ד' מתחיל את הפרשה הראשונה. ויבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. לא יבוא בקהל השם, לא מקבלים גאירים עמוניים ומואביים. אגב, נזכיר רק עכשיו ולא ניגע בזה בהמשך, ההלכה, על פי מה שנפסק בהפיכה הגדולה שמתוארת בבית מדרשו של רבן גמליאל, באותם הימים שבהם יש את המהפכה הגדולה של רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, שם מוכרעת ההכרעה שהאומות התבלבלו בסנחיריב ובלבלן. ומכאן ואילך כל דפריש מרובה פריש, כל הפורש פורש מן הרוב, וההגדרות האלו אינן קיימות. כך שאנחנו עסוקים כאן בעצם מבחינה הלכתית, זה דבר שאינו מעשי. אבל הבירור העקרוני, דווקא אולי מפני שהלכתית זה לא מעשי, מקבל משנה חשיבות. עמוני ומואבי אסור לקבל אותו לגאירות לקהל השם עד עולם. על דבר, מדוע? אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים. ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקללך. ולא אבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. הפסוק האחרון הוא מצווה נוספת, וכדי להבין אותו צריך להקביל אותו לפרשה הקודמת שקראנו, פרשת שופטים. בפרשת שופטים ישנו ציווי, כי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום. חובה, קרבים אל עיר למלחמה, חלה עליך חובה לקרוא לה לשלום. רש"י אגב מסביר שהמדובר שם במלחמת הרשות, לא ניכנס עכשיו להגדרות של סוגי המלחמות. אבל הרמב"ן למשל בפרשת שופטים טוען שגם במלחמת מצווה, גם במלחמה עם הכנעניים בארץ ישראל, חלה החובה לקרוא לשלום גם בשבעה עממים במצבים מסוימים, והיה עם שלום תענך, אז ממילא אפשר בצורה כזאת או בצורה אחרת, ולא ניכנס לזה עכשיו, לצאת וחובה לצאת מהצורך, מהכורח במלחמה. ובניגוד מוחלט לדין שהתורה מבקשת להתחנך לאורו לאורך כל הדרך, של והיה כי תקרב אל עיר להילחם אליה, ואדם קרב אל עיר, או אדם עם קרב אל עיר להילחם אליה, זאת אומרת שישנה סיבה להילחם אליה. ולפי הרמב"ן, כמו שאנחנו אומרים, אפילו במלחמת ארץ ישראל קשה של מצווה, יש חובה של קריאה לשלום. כאן פתאום עומדת בניגוד מוחלט הדרכה אחרת לחלוטין. עמוני ומואבי לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. על מה? מדוע? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים. אגב, הפסוק הזה קשה לכל הפרשנים. הוא קשה מפני שהתורה מעידה בפירוש עדות הפוכה. בפרק ב', בדף המקורות במקור הרביעי מימין, מתאר משה פסוקים כ"ח וכ"ט, מתחיל כמה פסוקים לפני כן לתאר את הפנייה שלו לסיחון. סיחון שלא נותן לו עבור בגבולו, למרות שהוא מתחייב ללכת בדרך המלך וכולי, וכשהוא פונה לסיחון, הוא מציין לטובה, לשבח, את העמים שנתנו לנו לעבור ונתנו לנו אוכל. וכשהוא מציין את זה, הוא אומר כך: אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ואכלתי. אינני מבקש אוכל חינם, אני מבקש אוכל בכסף. ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. למרות שאולי היה מקום לבקש גם חסד. אנחנו עוברים פה, אין מלחמה, יש עוד מעט אפילו יחסי שכינות, רק אעבור בגבולך. לא מבקש, מבקש בכסף אוכל ובכסף מים, רק אעברה ורגלי. כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בשעיר, והנה עכשיו פסוק מפורש, והמואבים היושבים בארץ, עד אשר אעבור את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. כל הפרשנים תמיהים מאוד מאוד. הרי מפורש משה מתאר שמואב נתנו לנו אוכל, נתנו לנו מים. אז מה פירוש על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים? הרי הם נתנו אוכל, נתנו מים, אותם הביא משה לסיחון כמודל שעל פיו הוא מבקש מסיחון להתנהג. ודווקא מואב ועמון הם אלו שלא יבואו בקהל השם עד עולם. אנחנו יכולים להוסיף ולהקשות, הנה סיחון, הרי ודאי שהוא גרוע ממואב, כי סיחון לא נעצר לבקשה ולא נתן סיחון עבור את ישראל בגבולו, ומעולם לא ראינו שסיחון נעצר לבוא בקהל השם עד עולם. פרשה קשה מאוד. סיחון יכול לבוא בקהל השם, עמון ומואב לא יכולים, כשהטעם המובא לגביהם מפורש ההפך במקרא. שמואב כן נתנו לחם ומים. הפסוק גם מוציא, אם נחזור לפסוק ה' שבו פתחנו, מהו הטעם המחמיר כל כך לגבי עמון ומואב? אז הדבר הראשון הוא על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. והדבר השני, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקללך. אגב, כאן לא מופיע בלשון רבים ואשר שכרו עליכם. כי מדובר כאן עכשיו כנראה רק על אחד מן השניים. ואשר שכר עליך את בלעם בן באור. לכאורה, הסיבה הזאת של שכר עליך את בלעם בן באור, אם היא מתקשרת גם לעמון, היא מספיקה לחלוטין. מה שכר עליך את בלעם בן באור לקלליך? עסקנו בזה כמה פעמים. שכר את בלעם בן באור לקלליך, וכשהקללה הזו לא הצליחה, הייתה לבלעם בן באור הצעה מפורטת מאוד. איך להזנות את בני ישראל לבנות מואב. הייתה שם גיפה נוראית בשיטים. הישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. עסקנו באחד השיעורים האחרונים בזנות הזאת לבנות מואב. מהי הנקודה המרכזית? בלעם, הזנות, או העל אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים? ובאמת, איך עומדות שתי הנקודות האלה זו מול זו? לא קידמו בלחם ובמים, כמו שאמרנו, סיחון עוד פחות קידמו. זה הופך אותם למוקצים לעולם. לא תדרוש, חוץ מאי קבלתם לגירות, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. התורה שחינכה אותנו בפרשה הקודמת אל כל עיר, ושוב על פי הרמב"ן, גם לעיר שבה אני לוחם מלחמת מצווה מחייבת, לקרוא לשלום לפני המלחמה. ואת עמון ומואב לא לדרוש שלומם וטובתם, למה? כי פעם, לפני כך וכך אלפי שנים, הם לא קידמו בלחם ובמים. והשאלות הופכות להיות הרבה יותר קשות כאשר ממשיכים בפרשה הסמוכה, הקצרה כל כך, המשווה את מצרים ואדום לעמון ומואב. לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, ממשיכה התורה בפסוק ח'. לא תתעב אדומי. אדום הודיע, תן בחרב אצא לקראתך. משה פונה אל אדום בנאום גדול, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצעתנו וכו'. אדום בא עם עם רב, עם הכנה לחרב. אבל את האדומי אל תתאב, הוא אחיך. ולא תתאב מצרי, גם כן. מדוע? כי גר היית בארצו. גר היית בארצו, חז"ל אומרים, כי גר היית בארצו, אל תשכח כל כך הרבה שנים שזכינו לקבל אכסניה במצרים. איזו ערגה לאכסניה שקיבלנו במצרים. הגירות ואהבת ישראל שהורעפה בתוך הגירות הזאת ממצרים אלינו, שחורים היטב, כל יום ויום אנחנו מחויבים לזכור את האהבה שמצרים הרעיפו עליהם. אבל מצרים, גר היית, קיבלת אכסניה. עמון ומואב, פעם אחת לא נתנו לכם לחם ומים. מצרי אסור לתאר, אבל עמוני ומואבי, לא תדרוש שלומם וטובתם. התורה ממשיכה, בנים אשר ייוולדו להם, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. חייבים להבין מה פירוש דור שלישי יבוא להם בקהל השם. דור שלישי פירושו שיכול להיות שהסבא של אותו מצרי שמבקש עכשיו להתגייר ולבוא בקהל השם, הסבא היה שוחט, כלגף, רודן. סך הכל דור שלישי. המרחק מאוד קצר. אבל התורה דורשת מאיתנו להתחנך שהנכד לא צריך לסבול בגלל הסבא. דור שלישי בנים אשר יוולדו להם, דור שלישי כבר באים בקהל השם. ואותה תורה פסוק לפניכם קובעת שעד עולם אין מקום לעמוני ומואב. דבר קשה מאוד. אנחנו גם יודעים עד כמה בהיסטוריה היה הקושי הגדול לקבל את דוד המלך לתוך הקונסנזוס הלאומי. על דוד המלך עצמו סוגיות ארוכות מאוד יש, שהוא בן בנה של רות המואביה, אז שצריך לחדש חידושים ולהוכיח עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, לא ניכנס עד כאן. יותר מזה אנחנו גם מכירים. אני עוד אחזור לפרשה הזאת שרק אזכיר אותה עכשיו ברמיזה. ספר שמואל, שמואל ב' בפרק י' לא מופיע לפנינו במקורות, בדף, מופיע סיפור מעניין מאוד, שבו דוד המלך שולח שליחים למלך בני עמון. והוא שולח שליחים למלך בני עמון בתור מחווה על החסד שאביו של מלך בני עמון עשה עם דוד. הוא שולח לו שליחים כמחווה ידידותית. ואז כתוב כך, בפרק יוד אני קורא מבפנים, ויהי אחרי כן וימות מלך בני עמון וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בנחש, כאשר עשה אביו עמדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו. ופשטות המחווה היא שהוא שולח קבוצה של שליחים שלו לנחם את המלך העכשווי על מות אביו. הוא שולח לנחם את חנון על מות אביו נחש. ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון. שמה יושבים שבעה כזאת, אבלים על האב. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים, אתה קונה את זה? הלא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהופכה שלח דוד את עבדיו אליך. זה עוד חשד שאפשר להבין. ומהי התגובה המיידית? ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, ויכרות את מדוויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם. זו מין תגובה מוזרה. תהרוג אותם, אבל הוא לא הרג אותם. הוא גילח, תגלח את קנם. הוא גילח חצי זקנם. ואחרי שהוא גילח חצי זקנם, הוא קורט את מדוויהם, חותכת לבושיהם עד שתותיהם, עד מקום הערווה, כך יוצא כאן, וישלחם בושים. ויגידו לדוד וישלח לקראתם, כי היו האנשים נחלמים מאוד. הם מגיעים חזרה לגבול ישראל והם נחלמים, והוא שולח לקראתם. ויאמר המלך שבו ויריחו עד יצמח זקנכם ושבתם. שבו ויריחו. ואז מתפתחת מלחמה שמתפתחת בצורה כזאת או אחרת עם המון. וחז"ל אומרים שיצא רוח הקודש וסבכה מול דוד, אני אמרתי לו תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, אל תהי צדיק הרבה. למה? על מה? המתח ההיסטורי הזה, כל עוד יש עמון ומואב, וכמה זה מעניין שדוד נצר לבנות מואב, הוא זה שמסתבך כאן עם עמון, עם חנון בנחש. עוד נחזור לפרשייה הקצרה הזו, כי אולי ממנה גם נוכל להבין קצת יותר את ההבדל העצום שבין עמון ומואב לכל השאר. הפרשנים, אם נחזור לפסוקים שלנו, פסוקים בשאלות שהזכרנו. ראשי, על פסוק ת', לגבי בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם לקרא לשם. ננסה באמת לעשות את ההשוואה שאנחנו עשינו עכשיו בין המצרים והאדומיים לבין המואבים והעמונים. והוא אומר כך, בנים אשר יוולדו להם למצרים דור שלישי יבוא להם לקהל השם. ושאר האומות, מוסיף רש"י, מותרים מיד. אין שום מקום שבו מחכים עם גר. רק אדומי ומצרי. אבל עמוני ומואבי, שלא כמו שאר האומות ואפילו לא כמו מצרי ואדומי, עד עולם. הלמדת, אומר רש"י, שהמחתיל האדם קשה לו מן ההורגו. שההורגו הורגו בעולם הזה. והמחתיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא. לפיכך אדום שקידמך בחרב לא נתאב. וכן מצרים שטיבאום לא נתאבו. אבל אלו שהחטיאום, אלו נתאבו. רעיון יסודי מאוד, אנשים מביא אותו על פי חז"ל, שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, ניתן להבין את הרעיון לגבי מואב שסוחר את בלעם, אבל קשה להבין אותו לגבי זה שלא קידמו בלחם ובמים. מדוע זה נקרא להחטיא? ורש"י עצמו אגב מבין, ואפשר לראות אותו במקורות מימין למטה, על פסוק ה', רש"י מבין שגם עמון וגם מואב היו שותפים בנושא הזה של בלעם. על דבר אומר רש"י, על העצה שיעצו אתכם להחטיאכם כדכתיב בדבר בלעם. במגיפה במדיין כתוב, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם. רש"י על פי חז"ל מבין שגם עמון וגם מואב קשורים לנושא הזה של בלעם. אבל מסתבר שהלחם והמים שהם לא קידמו, גם הוא מחובר לנקודה הזו. הפרשנים כולם ניסו לעסוק בבעיה. בעל ספר החינוך אגב, שקשה לו לקבל את הפירוש, והוא מבקש להפריד ולטעון שאולי באמת העמונים הם אלה שלא קידמו בלחם ובמים, והמואבים הם אלו שסחרו את בלעם, לא יכול הרי לטעון את הטענה של גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, כי העמונים לא החטיאו. הם לא קידמו בלחם ובמים, והוא, ולא אכנס על זה יותר מדי, אפשר אולי לראות את הדברים מעט בפנים, במצוות תקס"א, הוא אומר כאן רעיון עצום. הוא לא משתמש בביטוי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, ביטוי שמיד נחזור אליו. הוא דווקא משתמש כאן ברעיון חינוכי אחר, אולי כן כדאי לקרוא מעט ממנו מבפנים. משורשי המצווה, מה שמפורש בפרשה, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואשר שכר עליך וגומר. והודיעני הכתוב מזה גודל מעלת גמילות חסדים והרחקת מידת הנבלה והכילות. הכילות, הקמצנות, היא החסד. ועל כן ציוונו לקבוע שנאה עמהם. ביטוי נורא. שהשחיתו והסיבו עלילה להראות תכלית רשעם ונבלותם. שלא יצאו להקדים אפילו בלחם ובמים לקראת קהל גדול עייפי דרך העוברים בגבולם. ואשר שכר עליהם מואב את בלעם לכללם. ואף על פי שמצרים שיעבדו בנו וציערונו זמן רב, לא נתרחקנו מהם כי אם עד דור שלישי. מדוע? אנו מביא את הרעיון האחר קצת נראה. וידענו בזה שיפה לו לאדם לעשות כמה חטאים ולא נבלה אחת גדולה. ההמונים והמואבים, תלוי בפרשנים, יש שם איזה מין נורמה כזאת של אנטי חסד. אדם עושה כמה חטאים, הוא חוטא כאן, הוא חוטא שם, זה נורמלי. אבל כשנוצרת נורמה שלילית, זאת מבלה הרבה יותר גדולה. וידענו בזה, שיפה לו לאדם לעשות כמה חטאים, ולא נבלה אחת גדולה, כי בהסכמתו בעשיית הנבלה המכוערת, ולא יחוש לגלות דעתו ובושתו נגד עמים רבים, מראה בזה רוע מזגו ותכלית חיצותו. כי אין בו עוד תקנה להכשיר עצמו ולהיטיב מעשה, ונתחזק עיוותו עד שלא יוכל לתקון. איש כמוהו איננו ראוי להתערב בעם הקודש המבורך. ביטוי מאוד מעניין בחינוך, גישה אחרת מגדול המחתיאו. יש, נדמה לי שהזכרנו את זה פעם, יש את המשנה באבות העוסקת במידות באדם, ארבע מידות באדם. ישנה מידה של חסיד, האומר שלי, שלך ושלך, שלך. וישנה מידה הפוכה של זה האומר שלי, שלי ושלך, שלי. וישנה באמצע מידה בינונית, האומר שלי, שלי ושלך, שלך. זאת נקראת מידה בינונית. כתוב שם מיד במשנה, סליחה, זאת נקראת מידת סדום. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים זו מידת סדום, זאת לשון המשנה. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים זו מידת סדום. זה קשה. המעבר ממידה בינונית למידת סדום הוא קיצוני מדי. מידה בינונית הוא מידה טובה מאוד. יש אומרים לא בינונית אלא קצת פחות. יש אומרים זו מידת סדום. שמעתי פעם גוש חסידי נפלא. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו נורמה מאוד מוכרת בעולם. אל תפריע לי, אני לא אפריע לך, אל תבקש ממני, אני לא אבקש ממך. שלי, שלי ושלך, שלך. זו מידה בינונית. זה לא הכי טוב, אבל אפשר לחיות. ויש אומרים שזאת הנורמה, כשאומרים כך, כשזה לא אחד שאומר, אלא כולם אומרים, ככה החברה בנויה, ויש אומרים שלי, שלי ושלך, שלך. זו מידת חום. אל תעשה חסד, כי אתה הורס את המערכת. אל תפריע, כי יש מערכת מסודרת. משופשפת. ויש אומרים שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה. אולי זה הרעיון שנמצא פה בחינוך. אדם עושה חטאים, אז הוא עושה, הוא בן אדם. אבל שישנה איזושהי הסכמה פומבית על נורמה אחת ועושים מזו אידיאליזציה שלמה והופכים את זה לאידיאולוגיה שלמה ויש אומרים אז זה כבר הופך להיות לאחר. הגם שבאמת אמרנו שהפסוק הוא קשה מפני שראינו שעמון ומואב כן קידמו בלחם ובמים או לפחות מואב. יש מי שאומרים שהם קידמו אבל הם ביקשו על זה כסף. יש פרשנים שהולכים בצורות אחרות, אבל אני מבקש לנסות ולפרש את הפרשה מתוך פשוטה, דווקא על פי סמיכותה לפרשה הצמודה לה. הפרשה הצמודה לפרשה הזאת היא הפסוקים המתחילים מפסוק י' בפרק. נראית מנותקת לחלוטין מהנושא הקודם, ואף על פי כן נדמה לי שעל פיה ניתן להבין את הדברים שבהם פתחנו. אולי עוד לפני שניכנס אל הדברים, ננסה להציע את הרעיון עצמו. כשרש"י קובע את המושג של גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, הוא לא ביקש רק לומר איזשהו רעיון מוסרי גדול ששייך לעולם המוסר ככלל. הוא מבקש לומר רעיון מוסרי אבל גם מדיני ששייך למערכת של יחסים, של מלחמה, של יחסי מדינות, של הבנת המלחמה שעליה לוחמים ישראל. עמון ומואב, והכלל הזה שלא יבוא בקהל השם, כמו הכלל שלא לדרוש שלומם וטובתם, עומדים בניגוד מוחלט לאווירה שאותה התורה מבקשת מאיתנו תמיד. וההסבר הוא ההסבר הפשוט הזה. מצרים ביקשו להרוג אותנו. מצרים ביקשו להטביע אותנו. אדום יצא בחרב לקראתנו. בלעם, ואחר כך נחזור לעמון וללחם ולמים, ביקש להילחם בדבר אחר לגמרי. בלעם ביקש להילחם ברוח שלנו. בלעם ביקש להילחם במשפחה שהוא ראה, שהוא נשא את עיניו וראה את ישראל שוכן לשבטיו. אסף בלעם להזנות את בני ישראל לבנות מואב, הייתה ההמשך הישיר של המלחמה של בלעם בישראל. מלחמה היא לעולם דבר שלילי. אבל במלחמה צריך להבין על מה אני לוחם. אם יש מושג, אם מותר להשתמש במושג כזה, אם יש לגיטימציה במלחמה, הרי זו המלחמה שבה באים לידי ביטוי כל מיני צורות של מיגור, של מצרים, של אדום, של כל האומות האחרות, שגם אם לחמו, לא רק שאין מגבלה בלדרוש שלומם וטובתם, לא רק שחייבים לדרוש שלומם וטובתם, גם אין מגבלה בכלל בדור שני ובדור שלישי, אלא מותרים מיד לבוא בקהל השם. אבל כשהמלחמה היא מלחמה על הרוח עצמה, הרי שעל המלחמה ברוח עצמה בא לא יכולה להיות שום צרה שלי. יכולה, חייבת, חינוכית צריך להתרגל לזה, שאראה את המצרי הסבא הרשע ואקבל את הנכד המבקש לבוא בקהל השם. אבל בו זמני, אותה תורה, בהפרש של פסוק אחד, תאמר לי שעד עולם לא אקבל את מי שביקש ללחום בעצם קיומי הערכי רוחני כעם. המלחמה בגופם של ישראל, והוא ההורגו, שהמחטיאו גדול מן ההורגו, המלחמה הזאת בגוף היא דבר שאינני צריך בשלב מסוים להתפשר בו. אני חייב להבין שאני צריך לשאוף בו לזה שאני יודע להוביל את עצמי לדרוש שלומם וטובתם. מלחמת הרוח היא עולם אחר לגמרי. עוד לפני שניכנס לפסוקים הבאים, כמה מופלאה המלחמה, בהפרש ארוך מאוד בהיסטוריה, המלחמה המצחיקה הזאת, בלי כללי מלחמה בכלל, בין דוד או שליחיו של דוד, לבין חנון ונחש מלך בני עמון. הם מגיעים לשם וחושבים שמה הם באו לרגל. לגיטימי. תזרקו אותם. תפגעו בהם. תהרגו אותם. לא. הם מורידים להם, וכמה לנו כיהודים זה ברור. הם מורידים להם חצי זקן. ושולחים אותם חזר. דוד המלך מצווה שישבו ביריחו עד שיגדל זקנם. והרד"ק שואל שם שאלה מאוד תמימה, כמעט טכנית. הרי הם בושים, הם נכלמים, אולי אפשר לארגן איזו מכונת גילוח. במקום שישבו ביריחו עד שיגדל זקנם, שיגלחו. אומר הרד"ק, אבל על זה הייתה המלחמה. על החצי זקן הזה, על זה הייתה המלחמה. הם לא לחמו בהם כי הם מרגלים. הם לחמו בחצי הזקן שלהם, שאותו הם הצליחו להוריד. דוד המלך שולח מלאכים לנחם את חנון ונחש. מותר לחשוב בשכנים, מותר לא להאמין, אבל כאן מתברר על מה המלחמה האמיתית, שזאת המלחמה, על זה בה הכלל לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. עם יכול לחיות גם אחרי הרבה אסונות, גם כשהוא נשאר רק חלק קטן מהגוף. עם לא יכול לחיות בלי חצי זקן. הוא לא יכול לחיות אם הוא מבטר על היסוד של הרוח, של אשר שכר עליך את בלעם בן באור, לפתור ארם נהרי. הוא היה שם במואב בלק, ובלעם היה בארם נהרי, באיזשהו מקום במסופוטמיה הקדומה. שני הצדדים של העולם של אז באזור הזה. לפתור ארם נהרי. הוא ידע טוב איפה באמת המלחמה. איך היה אצל המלחמה שבה בלעם נהרג בחרב? במלחמה שבה בלעם נהרג, עסקנו בה, שעסקנו בדמותו של פנחס, באותה המלחמה נאמר בפרק למד א' בספר במדבר, וישלח אותה משה במקורות בצד שמאל, במקור הרביעי, אלף למטה לצבא אותם בן פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. זוהי המלחמה שבה צובעים על מדיין, ופסוק ז' בפרק למד א', כאשר ציווה השם את משה, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את עזי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, ואת בלעם בן באור הרגו בחר. את בלעם בן באור לא הורגים במלחמה רגילה. את בלעם בן באור הורגים במלחמה שמנוהלת על ידי הכהן. במלחמה שבראשה הולכים כלי הקודש וחצוצרות התרועה. עם בלעם בן באור נלחמים בשפה שבה בלעם בן באור ביקש להילחם. כמה מופלא שהפרשה הצמודה לפרשת עמון ומואב מכאן ואדום ומצרים מכאן היא פרשה שנראית מנותקת לחלוטין מפסוק י' כפי שהזכרנו מקודם בפרק שלנו, בפרק כף ג', מפסוק י' עד ט'. כי תצא מחנה על אויבך. מתוך זה ננסה להבין גם את החיבור ללחם ומים, וגם את החיבור לזנות הזאת שבלעם מכניס את כולנו. כי תצא מחנה על אויבך, ונשמרת מכל דבר רע. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לקנות ערב ירחץ במים וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. ויד תהיה לך חוץ למחנה, מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ. ויצא תהיה לך על עזיניך והיה ושבתך חוץ, וחפרת בה ושבת וחיצית את צעתך. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. פרשה שהקושי שהפרשנים עסוקים בו, הוא שהיא לכאורה לא קשורה בכלל למחנה, היא לא קשורה דווקא למלחמה. החובה להישמר מכל דבר רע קשורה לכל התורה כולה. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. רש"י אומר מיד נכון, אלא שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. ולכן תזכירו את זה במחנה. אבל אולי יש כאן עוד הרבה יותר, וכך חז"ל הבינו במדרש שעוד מעט נראה יחד. כשרוצים ללמד אותנו טהרה מהי, כשרוצים ללמד אותנו קדושה מהי, פוגשים אותנו דווקא במלחמה, דווקא במחנה, דווקא במקום שבו הכי קל ליפול, דווקא במקום שבו פוגשים את יפת התואר של תחילת הפרשה, שבו מותרים לפעמים אפילו באיסורים כאלו או אחרים מחמת המציאות, דווקא שם פוגשים אותנו, מלמדים אותנו שהשם אלוהיך מתהלך בקרב מחנך. ואולי יש כאן הרבה יותר. הדרך שלך להישמר מכל דבר רק היא תצא מחנך. הדרך שלך שיהיה מחנך הקדוש היא כאשר תהיה מודע לזה שהשם אלוהיך מתהלך בקרב מחנך. שהמלחמה הזאת עכשיו היא לא מלחמה שלך, היא מלחמה שבה אתה מייצג את השם אלוקיך. המלחמה הזאת היא לא מלחמה של גוף בגוף, היא מלחמה של איזושהי רוח שצריכה להישרד. השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. כמה פלאי שאת כל דיני הצניעות האלו, שאת כל הדינים של איך להתנהג בתפילה, באיזו צניעות, באיזו אסתטיקה, באיזו זהירות מדברים כאלו אחרים, לומדים מאיפה? לא מהלכות בית הכנסת, לא מהלכות בית המקדש, אלא מההלכות שעסוקות בכי תצא מלחמה על אויביך, שעל פי פשוטם עסוקים במלחמה בחוץ. מה שבלעם ראה מול עיניו לפני שהרגו אותו בחרב, זה את השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך. מה שבלעם ראה כאשר הוא ראה את פנחס הכהן וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו הולך לפניו ומנהל מלחמה בחרב, הוא על מה בעצם מוסב את המלחמה. עם מה אפשר להתפשר ועם מה לעולם אי אפשר יהיה להתפשר. וכאן קצת למחברת לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ולזנות שבלעם מבקש להכניס את בני ישראל עם בנות מואב. עם קצת נעמית, למרות שנראה כאילו יש כאן שני דברים אחרים לגמרי, שני הדברים נובעים מיסוד אחד. מהי הזנות הזאת שבלעם מבקש להכניס אליה, לאווירה שלה, את כל ישראל? בלעם מבקש לפרק את המטובו אוהליך יעקב שאותו הוא רואה מולו. העומק של המטובו אוהליך יעקב, העומק של היכולת להישמר מכל דבר רע, שעוד מעט נראה שחז"ל הבינו שזה ההישמרות מצורות כאלו ואחרות של ערווה, של הרהור, של מקרה לילה, של כל הדברים שנגיע אליהם עוד מעט. היכולת להישמר מזה נובעת מהתפיסה שביסודה היא תפיסה של חסד. אני האב, אני האם, מחויב לך. יצרי שלי, תאוותי שלי, אינם עסק אגואיסטי לי, אלא הם היסוד שבו בסית אהבתי האגוצנטרית שלי, בתאווה המינית שלי, אני מבטא את המחויבות לבן שלי ולבן בני, עד עולם. בלעם מבקש לפרק את אוהלי יעקב. בשביל לפרק את אוהלי יעקב צריך לחנך עם שבו כל אחד חי רק את עצמו. צריך להושיב את ישראל בשיטים, להושיב באוהלים את בנות מואב, ולנתק לחלוטין את חובת החסד הבסיסית הקיימת באדם, ששואף באופן טבעי בסיסי להעניק לדור הבא, לדעת מי הילד שלו ולדעת מי הנכד שלו ולהמשיך להעניק. בלעם לא מצליח לקלל את העם, אבל הוא מצליח למצוא את הפטנט האחד והיחיד איך לעשות את זה. הוא פשוט יגדל עם שבו מצד אחד בנים אינם יודעים מי הם אבותיהם, ומן הצד השני אבות אינם שואפים לדעת מי הם בניהם. יצרא דעבירא, כפי שחז"ל קוראים לו, יצר המיניות של האדם, שתנתק אותו מהאנושיות, מהחסד הטבוע באדם באשר הוא אדם, השואף לתת, השואף להעמיק, השואף להמשיך להיות מחויב לדור הבא ולדור הבא אחר כך. כאשר תנתק בין שניהם, הרי שאתה מחזיר את האדם באותה הנקודה שבה הוא יכול להפרות ולהרבות את העולם, לנקודה השפלה ביותר שלו, האגוצנטרית ביותר שלו, באותו הזרע שבו הוא יכול לקיים עולם. הוא יקיים רק את הנעת עצמו. עוד יותר מזה, הוא ייצור עוד ועוד יצורים שאין לאף אחד מחויבות אליהם. כשמחפשים את המקור לזנות של בלעם, אפשר למצוא אותו בחוסר החסד הבסיסי שמאפיין את עמון ומואב. חוסר החסד, חוסר החסד הזה הוא חוסר האנושיות, או בעברית אחרת, איבוד הצלם האלוקי שיש באדם, שמחייב את האדם לרצות לתת. המהר"ל מפראג אומר שמה שהופך את האדם לצלם אלוקים הוא חשק הנתינה שלו. נדמה לי שהזכרנו פעם את הסברו של המהר"ל מפראג למדרש מפורסם שמסביר את הדברים האלה נפלא. המדרש אומר על הפסוק שבו רות חוזרת אל נעמי, וכשזו שואלת אותה מהו שם האיש שבגורן שלו היא הייתה כדי למצוא מקום כשהם חוזרים לבית לחם, עונה לה רות לנעמי, שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. וחז"ל שואלים במדרש, העברית הייתה אומרת להגיד שם האיש לא אשר אני עשיתי עמו, אשר הוא עשה עמי. מה את עשית עמו? קיבלת צדקה קצת. הוא עשה עמה, הוא החיה אותה. ומזה לומדים חז"ל את המשפט המפורסם, גדול מה שעושה העני עם בעל הבית, יותר ממה שעושה בעל הבית עם העני. בדרך כלל מבינים את הפירוש, מעין המשפט שיותר ממה שרוצה העגל לינק, הפרה רוצה להיניק. אבל המהר"ל מפראג מסביר כאן עומק עצום. למה גדול מה שעושה העני עם בעל הבית יותר ממה שעושה בעל הבית עם העני? מה עשה בעל הבית לעני? הוא נתן לו צדקה, הוא נתן לו אוכל. אבל מה הוא עשה לו? לא מה הוא נתן עכשיו. הוא עשה אותו למקבל. מה עשה העני עם בעל הבית? העני עשה את בעל הבית לנותן. מה שעשה העני עם בעל הבית זה שהוא גילה בו את האלוקות שלו, את הרצון האנושי לתת, את הרצון האנושי שכשהוא מגיע לציעו הוא מגיע למה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. אב המחויב לבנו ובן המחויב לבנו. מה שביקשו עמון ומואב שלא קידמו אתכם בלחם ובמים לעשות, לבטל את הנורמה שלכם. הרמב"ן מזכיר את הפרשנים שאומרים שהפירוש שלא קידמו אתכם בלחם ובמים אינו סותר את שהפסוק הזה אינו סותר את זה שמוזכר שמואב נתנו לחם בכסף ומים בכסף, מפני שהטענה כלפי מואב היא לא שהם לא נתנו לחם ומים, אלא שהם דרשו על כך כסף. וזה לא יפה שהם דרשו על כך כסף, כי הרי אברהם הציל את לוט אביהם. והרמב"ן מאוד מתפלא על הפירוש הזה. הוא אומר, זה כל האסון שלהם שהם ביקשו על כך כסף. אבל על פי דברינו, עכשיו הדברים מובנים אחרת לגמרי. הנורמה הזאת של חוסר היכולת לעשות חסד עם הזולת, הנורמה הזאת של חוסר היכולת לתת מים, מפני שמי שעומד לפניך צמא למים, היא בבסיסה הנורמה שיוצרת את העולם שבו עומד בלעם, ושבו סוחרים את בלעם כדי שיציע את ההצעה והושיב את זונות מואב ולהזנות אותן לבני ישראל. כי תצא מחנה על אויביך, אז יש מצווה, ונשמרת מכל דבר רע. אז באה לידי ביטוי קדושת האדם, טהרת האדם, ואז באה לידי ביטוי המיוחדות היהודית הזו, שעליה דרשו חז"ל את הדרשה הבאה. דרשה שהיא מוכרת בחלק השני שלה, אבל מעולם לא שמתי לב עד כמה היא בעצם מחוברת לפרשה הזאת. הפסוק הראשון הוא אם כן, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר. הפסוק השני הוא כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה. אפשר להסביר ששני הפסוקים מנותקים זה מזה ואין קשר. ואז מה הפירוש ונשמרת מכל דבר רע? סתם, נשמר מכל דבר רע. אלא שאז תהיה השאלה, למה זה בא דווקא כאן? זאת אומרת, גם כאן צריך לשמור על התורה, זה ברור. אגב, המשך חוכמה מסביר, אבל זה בסוגריים בלבד, ונשמרת מכל דבר רע, חז"ל אומרים מכל דיבור רע. המשך חוכמה טוען שדיבור רע זה מה שאנחנו קוראים היום ביטחון שדה. כך טוען המשך חוכמה רב מאיר שמחה מדווינסק. כי תצא מחנה על אויביך, דע לשמור סוד. ונשמרת מכל דבר רע, אל תספר לאף אחד. דבר רע, הכוונה היא סודות מלחמה. כך טוען המשך חוכמה. אבל חז"ל לא קיבלו. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה. חז"ל הבינו כך. אם כשתצא למחנה תשמר מכל דבר רע, אז לא יקרה לך שיהיה מקרה לילה אשר לא טהור. ככה חז"ל הבינו את הפסוקים. והם הבינו את הפסוקים ומכאן הם אמרו את המשפט הבא במסכת עבודה זרה בדווקא. פנו רבנן ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום הרהור עבירה ויבוא לידי טומאה בלילה. יסוד גדול, אם כי הוא קשה מאוד. קשה מאוד להבין איך יכולים להגיע למצב שבו אדם שולט לא על מה שהוא עושה, על מה שהוא חושב, אלא על מה שעליו הוא יחלום בלילה הבא. על כוח המדמה, על כוח הדמיון, על יכולת השליטה שלו תגיע לכזה מצב שבו הוא יוכל גם לא להרהר מכוח אי הערעור ביום, לא לבוא לידי טומאה בלילה. אבל ככה חז"ל למדו בפסוק. ולפי זה נשמרת מכל דבר רע פירושו, אם תשמר מהרהור, מדיבור, מנושא רע ביום, אתה תצליח להישמר מהטומאה בלילה. רעיון. אבל על זה ממשיכה הגמרא ואומרת את המשפט הבא. משפט שכולנו מכירים אותו, אבל מכירים אותו כדבר מנותק. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות. על הגמרא הזאת בנה רבי משה חיים לוצאטו הרמח"ל את כל ספרו הגדול המסילת ישרים. נקיות מביאה וכך הלאה יראת חטא, קדושה, טהרה, תחיית המתים. רש"י מסביר מצד שמאל של הגמרא, על הגמרא שם את הדבר כך. איך מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר את הרעיון הזה? ונשמרת מכל דבר רע. ותמיך לי כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. יש סמיכות פסוקים. ומכאן שהוא עומד ומזהיר את האדם להישמר שלא יבוא לידי כך. וממילא אני מוסיף על פה, הדברים יתבררו בהמשך דברי רש"י. אם יכול להיות שאדם נקרא להצליח על ידי משהו, ומיד נבין מהו המשהו הזה, לשלוט על עצמו עד כדי רמה כזאת שהוא יוכל לשלוט גם לא רק על דיבוריו או מחשבותיו, אלא גם על דמיונותיו שלו, דבר שהוא מאוד לא טבעי, מאוד לא נראה. מכאן משמע שאדם יכול להגיע לידי כזאת חירות פנימית, לידי כזאת, לידי אפשרות של בן חורין כזה, שבה הוא בן חורין כל כך מיצריו. זה דבר טבעי לחלוטין. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, אני ממשיך בראשי, תורה על ידי שעוסק בה, ועוד שרואה ומבין עזרות שבה ונשמר, על ידי זה הוא יכול גם להגיע לזה שלא יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. זצל. מכאן למד רבי פנחס בן יאיר את יסוד תורת המידות שלנו, את יסוד תורת המוסר, את מה שהוא ערך במסילת הישרים שלו ברמח"ל. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, ראה מה כוחה של תורה. תורה שאדם לומד בשכל, מביאה את האדם לידי מציאות שבה הוא נהיה לבן חורין, עד כדי יכולת להישמר מהרהור ולהישמר מטומאה בלילה. מדוע אני מזכיר את זה כאן? במלחמה, בקיטייצי מחנה על אויבך, ברגע שבו האדם באופן כללי, טבעי, נורמלי, מתיר לעצמו הרבה הרבה מאותם הדברים שבדרך כלל בן האדם אוסר על עצמו. שם באה התורה ומגלה תגלית. שם התורה מגלה כמה האדם הוא בן חורין. כמה האדם הוא זכאי לחירות עצמית. אם הוא יודע את רוחו שלו. אדם שיודע שהשם אלוקיו מתהלך בו, יוכל להרגיש את השם אלוקיו מתהלך גם במלחמה. אולי גם במלחמה העצמית, הפנימית. בלעם לא אפשר את החירות הזאת. בלעם לא אפשר את המציאות שבה האדם יכיר את ערכו, יכיר את טובו, ינטה חסד לזולת, ובסופו של דבר ינטה חסד לעצמו. חז"ל אומרים שבלעם שקורא לעצמו יודע דעת עליון, הגבר שתום העין מחזה שדי יחזה, יודע דעת עליון. חז"ל שואלים שאלה מאוד צינית, ויודע דעת עליון, השתא אומרים חז"ל בברכות, דעת בהמתו לא ידע. דעת עליון ידע? הרי הוא לא ידע מה רצתה האתון, איך הוא יודע דעת עליון? וחז"ל עונים על זה תשובה מאוד יסודית. בלעם ידע ועוד איך דעת עליון. בלעם ידע איך מוצאים את הרגע הקשה. אל זועם בכל יום. ורק בלעם הפסימיסט, רק בלעם הרשע, רק בלעם בכוח הנבואי שלו ידע לדעת מתי למצוא את הרגע שבו האלוהים מקלל את עולמו. וזה ידע בלעם יותר מכולם. דעת בהמתו לא ידע, זה לא ביטוי אימי. האתון מבקשת להראות לבלעם דבר אחד. בלעם רוכב על האתון. האתון מטה, הוא מכה בה. הוא מכה בה פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. היא אומרת לו, היא פותחת את פיה אותה האתון המפורסמת, כועסת עליו, ואומרת לו משפט אחד. הלא אנוכי אתונך, אשר רחבת עליי מעודך עד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה. האתון מבקשת מבלעם לשים לב לנקודה אחת. היא מבקשת מבלעם עכשיו כשהוא הולך להילחם עם עם שלם, לראות עד כמה בעצם, עד כמה הוא אינו מוסרי, עד כמה הוא מושחת, לא לעולם גדול, לאתון הקטנה שלו. אתה מכה בי ואינך מבין בכלל שאולי יש משהו. בלעם אומר לה, לא. לא עשית לי כך מעולם. וכשהוא מודה לאתון, הוא פתאום פותח את עיניו ורואה את מה שהאתון ראתה מזמן. הוא רואה את מלאך השם. מלאך השם וחרבו השלופה. מלאך השם כמו המלאכים כולם. הוא חלק מאותם החוקים האלוהיים שמסתובבים בעולם. וכדי להבין אותם, צריך קודם כל להיות מוסרי. כדי להבין אותם צריך להיות קודם כל איש עם מידות, איש עם מוסר. בלעם לא מסוגל. כשהוא שומע מהאסון את המוסר, הוא פתאום רואה את מלאך השם. ואז הוא הולך לקלל את ישראל, וכשהוא לא מצליח, הוא מבקש דבר אחד. תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. הוא רואה את האבות, הוא רואה את אברהם, הוא רואה את החסד שעשה אברהם לאמון ומואב, שנולדו שם בסדום ועמורה, והוא המואבי עם האמונים, הולך באי החסד הנורא ביותר, למגר, לקלל, להרוס את הרוח. זו המלחמה הגדולה. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, שההורגו נוטל את חייו בעולם הזה, והמחטיאו נוטל את חייו בעולם הזה ובעולם הבא. זה העיקרון. בכל מקום אנחנו נהיה מצווים לדרוש שלומם וטובתם של כל בני האדם, אוהבים כאויבים. במלחמה אחת אי אפשר להתפשט. במלחמה על חצי הזקן. במלחמה על הרוח עצמה. במלחמה שאותה מייצג בלעם. ולא כל האומות עם החרבות וההטבעות וכל מלחמות הגוף למיניהם. אותה תורה שלימדה ערכו של שלום, אפילו בעיר שאתה קרב אליה למלחמה, ואפילו תהיה מלחמת מצווה לדעה שתהיה. אותה תורה היא זו שלימדה שכשעם מאבד את רוחו, כשאדם מאבד את ערכו, כשהפשרה היא על הרוח עצמה, הרי שממילא אי אפשר להמשיך לשום מקום. יש לא רק חובה, חובה שקיימת כל הזמן, לדרוש את שלום כל האדם. ובאותה חובה מקופלת הידיעה שלעולם לא אוכל לרדת מהדרישה עד חורמה, שבה אני לא אתן ללחום ברוחי שלי. אני נדע לוותר על הגוף, לוותר על המלחמה של לחם מישהו שלחם בגוף. לא אוותר על המלחמה של עמון ומואב, שבדור האחד לא קידמו בלחם ובמים, בדור השני סחרו את בלעם, ובדור השלישי הורידו את חצי הזקן. שתי המציאויות אינן סותרות בכלל זו את זו, ושתיהן שאיפת השלום הגדולה, שאין לה מקור גדול יותר מבתורה שלנו, כמו שאיפת העמידה האיתנה על רוחנו, שבה אין מקום לדרוש שלום וטובה, שניהם יחד מהווים תמונה אחת של שלום, שהוא השלום שהתורה מצפה לו. ערב טוב.